בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, למד באב תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות הבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם מהדורות. מערכת הביטחון לדרג המדיני, כך חמאס מתעצם בחסות הפסקת אש, בימים האחרונים מתריעים במערכת הביטחון על התעצמותו של ארגון הטרור. הנתונים שנחשפים על אודות השליטה האזרחית של חמאס ברצועה מספרים את כל הסיפור, רוב משרדי הממשלה חזרו לפעול בפעילות מלאה, וכך גם כלל העיריות בתוך הקו הצהוב. חמאס אף גובה מיסים, שולט בשווקים, מבצע הברחות, מה שמחזק אותו עוד יותר. מערכת הביטחון קראו לשינוי מדיניות והזהירו, חמאס מבצע תרמית. תכף נדבר על כך בהרחבה. בכיר בממשלת טראמפ נגד דברי שר הביטחון ישראל כץ. ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. אחרי שכץ הצעיר כי צהל כאן כדי להישאר, בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר, נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון לא עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת. הבכיר האמריקני הדגיש כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. טוב, ה-CIA מפקפק במודיעין הישראלי, אבל השירות החשאי החליט שלא לקחת סיכון. פרטים חדשים ממבצע הברחה של טראמפ, גורמים אמריקאים הגדירו את האיום כמידע שמקורו בישראל ונחשב בעל רמת ביטחון נמוכה. השירות החשאי החליט שלא לאמר על חיי הנשיא, עשו מה שצריך לעשות. טוב, אוקיי, בסדר, נדבר על זה תכף, נסביר מה קרה שם. סופית, חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד למחוזות, הפריימריז יתקיימו בשבוע הבא. אחרי ששופטי העליון הוטטו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. המשמעות, חברי הכנסת והשרים לא יוכלו להתמודד במשבצות מחוזות בפריימריז. השופט גרוסקוף אומר כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא שאמור לקבל החלטה בעניינים הללו, ובתוך כך בפועל ביום שני הקרוב יתקיימו פריימריז בצורה מסודרת ומאורגנת בליכוד, שתבחר את הרשימה שלה לבחירות הבאות. ברקת ואדלשטיין נפגשו במסגרת המגעים להפלת נתניהו, פרטים חדשים על המגעים שהתנהלו בליכוד אחרי השבעה באוקטובר. ניר ברקת ואדלשטיין נפגשו בניסיון לגבש מהלך, אך לא הצליחו להתלכד. ברקת יצא נגד נתניהו ואמר, בתי הכברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. מה עומד מאחורי הפוטש באמת הזוי של חדשות 12 נגד שר ניר ברקת, אולי סוג של נקמה קרה על התקופה שבה ברקת פשוט הלך על הראש של חדשות 12. ערכה בישראל, ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי זה לא אירוע ביטחוני או לאומני. משרד החוץ מתכלל את המידע והאירוע, נציג של משטרת ישראל נמצא על אדמת אוסטריה. משה יעלומי, אחיה של אחת הנהדרות, אומר כי הקשר האחרון היה בשישי בערב. מאז אין לנו מושג מה קרה להן. השתיים שלחו סרטון מהדירה ששכרו בעיר, אך עזבו אותה במהלך השבת. במשטרה בודקים האם מלי וביתה עזבו מרצון והצטיידו לפני כן בסכום כסף גדול. המשפחה מחתה. אנחנו רואים בחומרה את התדרוכים הללו. תעלומה שאף אחד לא יודע לענות עליה בשלב הזה מעלה בגורלה. נטיעות של אגם צרפי צופה ברצח בזמן חי, ושיחת חברו של בנייה אורזי למדה הוא נתקר. בנייה אורזי נפצע ואיבד את הכרתו באופן חלקי, חברו לחץ על המקום של הפציעה בהנחיית בוגדנית של מדה. תמשיך ללחוץ שלא ידמם, הנחתה הנציגה בשיחה, אבל זה לא עזר. בתיעוד רואים את אגם צרפי צופה פשוט ברצח כשהיא פשוט מחייכת. בשיחת וידאו מזעזע. היי, מדבר על זה, נגיע לשם בהמשך. הערכות לעומסים כבדים, גשר קקל יחסם לתנועה למשך שבועיים, עבודות שיקום ובטיחות מקיפות יערכו בגשר החל ממוצאי שבת הקרובים. העבודות יחולקו לשני שלבים ויגרמו לשינויים משמעותיים בהסדרי התנועה ובקווים בתחבורה הציבורית. עוד מעט נביא את כל הפרטים. ספורט, הפועל תל אביב אמנם מפסידה לקטוביצ'ה, אבל 2-1, אבל מעפילה לפלייאוף הקונפרנס ליג. הערב מכבי תל אביב תנסה לעשות את הבלתי יאמן לאחר 3-0 במשחק הקודם. מאמן מכבי תל אביב מאמין במהפך לקראת הגומלין מול צסקה סופיה. אנחנו חייבים להאמין שאנחנו יכולים להפוך את הפיגור. רביבו והסנטה צפויים לשוב ל-11, וגם בית"ר ירושלים, מאמן הקבוצה אלמו כהן דיבר לקראת אוסטריה וינה הערב בשעה 9:30 מוקדמות הקונפרנס, הראינו לשחקלים את המשחק, אנחנו מאמינים, שצריך לומר, בשבוע שעבר בית"ר הפסידה 2-1, אבל עדיין יכולה לעשות את הבלתי יאמן. סוף הסאגה, שודרג חוזר שירין לוי במכבי חיפה, אחרי עתיד לא ודאי, הקשר הגיע לסיכום עם המועדון ולא יוכל לנצל את סעיף השחרור. שחר הבטיח שאם תגיע הצעה טובה, הצדדים ישבו יחד ויקבלו החלטה. בתרבות, חשש מניצחון ישראלי, השינויים של איגוד השידור האירופי באירוויזיון. אחרי ששלוש שנים הקהל נותן לישראל את הניקוד ושם אותה על המפה כמעט בדרך לניצחון, שורת שינויים בתקנון האירוויזיון שיכנסו לתוקף כבר בתחרות שתתקיים ב-2027 בבולגריה. בין השינויים, על עד גיל המינימום למתמודדים ל-18, הבהרה כי השירה המובילה חייבת להישאר חיה, וסעיף חדש שיאפשר להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת אם המצב הביטחוני במדינה הזוכה לא יאפשר את קיומו. הפסיב אגריסיב נמשך אחרי הבידוי של ברד פיט. אנג'לינה ג'ולי אומרת כי היא לא הופתעה, אחרי שרק לאחרונה דובר כי השחקנית מייחלת שמשפחתה תצליח להחלים. כעת, אחרי הבידוי של בעלה לשעבר על כך שחזר לטיפה המרה, ג'ולי דווקא מתקשה להתאפק בעניין ואומרת, זה ברד, שום תקופה של פיקחות או ניסיון להמציא את עצמו מחדש לא ישנו את זה. קצת, מה שנקרא. תחזית מזג האוויר, הקיץ מקבל תפנית, גשמים וחשש לשיטפונות בסוף השבוע, אחרי עומסי חום כבדים, בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר, עם ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7:00. עכשיו, נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו עם מוסיקה טובה, כותרות, פרשנויות, כל מה שצריך, לקוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולם.
המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, הרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקמה, עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח, עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זה הכי חשוך לפני הסליחה. מיליון רכבות, דולרות עד אוסטרליה, מחפש
עכשיו 6:11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הבוקר הזה. נתחיל כמובן עם עניינים ביטחוניים. מערכת הביטחון הניחה בימים האחרונים שורה של מסמכים על שולחנו של הדרג המדיני, שבהם מפורטת ההצלחות של חמאס לשקם את המשילות שלו בתוך הרצועה בחסות הפסקת האש עם ישראל. מערכת הביטחון העריכו בפני הדרג המדיני שליטה מחודשת על הסדר הציבורי ברצועה, והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים. שתי נתונים שנחשפו אתמול מספרים את כל הסיפור מבחינת תחזוקה של החמאס. 15 מתוך 17 משרדי הממשלה חידשו את פעילותם באופן מלא, 14 מתוך 25 עיריות מטעם חמאס חזרו לפעול באופן מלא. בנוסף, מערכת הביטחון אף הצביע על התחזקות של ארגון הטרור גם בשלל המערכים האזרחיים, מיסוי ישיר, בידוק מסעיות ורישומן, גביית מס של 15% עד 30% מהסוחרים, שליטה בשווקים, מה שמאלץ סוחרים למכור מוצרים שנמצאים במחסור במחיר מפוקח וגוזר עבור חמאס קופון רווח, הברחות גם לטובת צרכיו הצבאים וגם הכנסת מוצרים אסורים, גביית אגרות מסוחרים, דמי סחירות בשווקים, חידושות עסק, הפעלה דוכנים, כל מה שנדרש. בכירים מערכת הביטחון אמרו חמאס מבצע תרמית, מהנהן שפניו לשיתוף פעולה בדרך להתפרקות, אבל בפועל הולך להתחזקות ולהתעצמות בכל המערכים. יש צורך בתפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי, כי באופן הזה יש רק גורם אחד שמרוויח. עכשיו אנחנו נמצאים כמה, 5 ימים לפני שיפוג תוקף ה-14 הימים שניתנו למועצת השלום. ישראל תצטרך לחשוב איך היא מתנהלת בעניין הזה, האם היא חוזרת ללחימה או מעריכה את הנושא הזה ומאפשרת בפועל לחמאס להמשיך להתעצם. שאלה טובה. ממשל טראמפ פתח אתמול ביקורת על דבריו של שר הביטחון ישראל כץ בעניין המשך הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, וציין כי הדברים מנוגדים להתחייבויות של ממשלת ישראל במסגרת ההסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו. ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת, ולא תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הדווח של שתי המדינות, כך אומר בכיר במשרד החוץ האיראני. הבכיר במשרד החוץ האמריקני ציין כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. הסכם המסגרת כולל באופן ברור מסלול המבוסס על עמידה בתנאים, ובמסגרתו התפרסו פריסות מחדש הדרגתיות של צה"ל, כפוף לפירוק של חיזבאללה מנשקו ולהשמדת התשתיות שלו באופן שניתן לאימות. צבא לבנון מיישם כיום את אזורי הפיילוט הראשונים, וארצות הברית תמשיך לתמוך ביישום המלא של התהליך הזה. אני לא יודע איפה הם רואים ביקורת. שר הביטחון היה בלבנון, אמר אין לנו כוונה לצאת מכאן, רץ כתב לאמריקאים לשאול אותם, ראיתם מה אמר שר הביטחון, תביאו לי תגובה ויהיה לי משהו למהדורה, וכך כך זה עובד. פשוט מאוד. ה-CIA מטיל ספק מאמינות המודיעין הישראלי, שלפיו איראן מתכננת להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך יציאתו מטורקיה. כך דווח הלילה בוושינגטון פוסט לפי גורמי מודיעין אמריקני בהווה ובעבר. המידע שהעבירה ישראל ה-CIA לא נתפס על ידי גורמים אמריקנים כמודיעין משכנע, והספקות הועברו גם לגורמים בממשל טראמפ. בסופו של דבר בשירות ההחשאה החליטו שלא לקחת סיכון והוציאו את מבצע התאיה אל הפועל. גורם אמריקאי נוסף הגדיר את הדיווחים על האיום כמידע שמקורו בישראל לא בארצות הברית, ושנחשב לבעל רמת בטיחות נמוכה. למרות זאת, בבית הלבן ובשירות החשאי החליטו שלא לקחת סיכון, ביצעו בחודש שעבר את מבצע התאיה החריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא בזמן שעזב את טורקיה. טוב, בסדר, אז לא האמינו, אבל עשו חתיכת מבצע מעקף ותרמית, כאילו עוד רגע האייר פורס 1 חוטף טיל בפוני, אבל בסדר.
אני נמצא רחוק ממך יש שם זלפות בחוץ אבל בי יש בועט בועט בי אהבתך חכי לי שחזור חכי לי שעבור חייל שומר בגבול נמצא רחוק ממך אשמור תמיד עלייך ועליי למענך מתי אוכל כבר לבשר לך כשאפשוט את המדים ממני שבנו בית ובו אחיה לעד איתך חכי לי שחזור חכי לי שעבור חייל שומר בגבול נמצא רחוק ממך אשמור תמיד עליי אנשים בדרך שואלים מתי ייפסק הרשע די לחרב די הם נושאים כפיים אל האלוהים מנסים להתקיים מבקשים חיים
ואחת, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות פוליטית עכשיו סופית, חברי הכנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד למחוזות. הפריימריז יתקיימו בשבוע הבא. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון, ובכך נגנזה אתמול התקווה של חברי כנסת בליכוד להתמודד במחוזות. במהלך הדיון בבית המשפט השופטים רמזו שלא רואים סיבה לקבל את העתירה, וניתן להעריך שעל רקע פסק הדין הצפוי, העותר ויתר על הערעור. במהלך הדיון בבית המשפט העליון הבהירו השופטים כי הם מתקשים לראות עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. השופטת דפנה ברק ארז פנתה לעורך הדין גיא בוסי, שמייצג את חבר הכנסת עפיף עבד, ואמרה למה צריך את בית המשפט העליון. הקדמנו את הדיון לפנים משורת הדין כי הבנו שיש סכסוך, לא נתלונן אם תפתרו את זה ביניכם. אני מבקשת שתנסו להגיע להסכמות. השופטת אופר גרוסקוף הוסיף, המחוזי החליט שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. למה שנתערב בזה במקום שבמחוזי לא חשב שיש בעיה בהחלטת בית הדין? בהמשך טען עורך הדין בוסי כי בית המשפט המחוזי קבע שבית הדין של הליכוד חרג מסמכותו, אך ברק ארז הסתייגה מהפרשנות הזאת. זה לא מה שהמחוזי אמר, הבהירה לדבריה. יש מצב משפטי מסוים שאומר שחברי כנסת לא מתמודדים במחוזות. יש החלטה לשנות את זה, ונקבע שההחלטה הייתה פגומה. גם גוסטרוף הדגיש את מעמדו של בית הדין המפלגתי. בית הדין של תנועת הליכוד אמר, הוא אמור לקבל החלטה בעניינים הללו, ועלינו לכבד אותו. הוא הגיע לתוצאה ונימק אותה. זו החלטה, אין סיבה שנתערב בהחלטה הזו. גוסקוף הוסיף כי כדי להצדיק התערבות נדרשת סיבה מיוחדת, ובמקרה הזה בית הדין של הליכוד הצביע גם על בעיה הנוגעת לחוקת המפלגה וגם על פגמים פרוצדורליים. לדבריו, גם אם בית המשפט המחוזי לא קיבל אחת מההנמקות, נותרה ההנמקה הנוספת שעליה נשענה ההחלטה. בית הדין של הליכוד קבע כי שרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בכך הפך בית הדין את החלטת ועידת הליכוד ובלם את המהלך שקידמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, שאושר בוועידה בפער של 5 קולות בלבד. בשורה התחתונה, יום שני הקרוב הפריימריז בליכוד יתקיימו כרגיל, אם לא יקרה שינוי של הרגע האחרון או איזושהי החלטה או משהו אחר. מה שאומר שהרשימה תיבחר והליכוד יוכל החל מיום שלישי לצאת לדרך החדשה. במסגרת המגעים שהתנהלו בליכוד להפלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניר ברקת ויולי אדלשטיין נפגשו זה עם זה במטרה לשתף פעולה. כך פורסם אתמול בערב בחדשות 12, אלא שהמגעים בין השניים לא הבשילו למהלך משותף, בין היתר על רקע רצונו של ברקת להיות ראש ממשלה קבוע ולהוביל בעצמו את הממשלה. אתמול נחשף כי ברק ואדלשטיין פעלו באותה תקופה, כל אחד בדרכו, בניסיון לגבש קבוצה של חברי כנסת שתאפשר מהלך להחלפת נתניהו. ברקת ביקש לקחת את המושכות באמצעות מהלך של אי אמון. במקביל התנהלו גם מגעים מצידו של אדלשטיין. כעת מתברר כי במסגרת אותם ניסיונות השניים גם נפגשו. עם זאת, הפערים ביניהם לא אפשרו לקדם מהלך משותף. האם באמת דיר ברקת ניסה להוביל פוטש על הראש של בנימין נתניהו? שאלה טובה. ברקת התייחס לאחרונה גם לכהונתו הארוכה של נתניהו, מה שלא עושים בשתי קדנציות לא עושים ב3 ו4, אמר בפודקאסט כיכר השבת FM עם אלי גוטלף. זאת תפיסת עולמי, ולמדנו בצער שבתי קברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. אם הייתה הצעת חוק של הגבלת קדנציות, הייתי מצביע בעדה. ההתבטאות הזו מצטרפת למגעים שנחשפו, מלמדת כיצד ראה ברקת את מערכת הפוליטית בתקופה שלאחר 7 באוקטובר. באותה תקופה הוא ראה את עצמו כמי שיכול להוביל את הימין ואת הממשלה בשנים הבאות. בלשכת ברקת נמסר כי הוא לא נפגש עם אדלשטיין במטרה להדיח את נתניהו. זאת היא התגובה שלו. אני יש לי תחושה שהתגובה שלו היא אחרת, אבל אוקיי. בכל אופן עולה השאלה מאיפה זה מגיע ולמה. התשובה היא כנראה הניסיון של חדשות 12 לרדת על הראש של ניר ברקת, שבחצי שנה האחרונה ירד על הראש של חדשות 12 והקים קרן משמעותית שכל מהותה להילחם מלחמת עולם בערוץ הזה בכל מה שקשור לפרשת כוח 100. אז מה שנקרא נקמה מוגשת קרה. עכשיו השאלה שנשאלת, כמה הדבר הזה ישפיע על ניר ברקת לקראת הפריימריז בשבוע הבא? האם זה ידחק אותו לירקתיים של המפלגה, או אולי אפילו מחוץ עלה? שאלה טובה.
אם רק ליום הייתי קוסם את כל כולי הייתי נותן שהפצע יחלוף, שהיום יעלם. חודש לא החלפתי מקום, אמרת לי שבשקט תרשום את האמת בפנים, סיוטים בלילות על נהר הדמעות. יושב לבד על איזה גדר, כלילה של ירח חסר, המון גיבורים לא הפסקתי לזכור. על נהר הדמעות כולנו נביאים של שקר, מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם. עכשיו קשה לך לראות, מחר יהיה לך יום שמח, גלים רצים אל חוף הים, אני לא שוכח.
עכשיו 6:29, אתם על משקימים, אנחנו עד 90 ואנחנו ממשיכים. כותרות הבוקר הזה, כמה ימים חלפו מאז שמלי וליאל יעלומי נעדרות באירופה אתמול. שלושה מקורות ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או איזשהו אירוע פחה. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שהיא לא רואה חשד לפלילים. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרת וינה, בכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. בישראל בודקים כעת האם האם וביתה עזבו מרצון והצטיידו בסכום כסף גדול. בשעות האחרונות עלתה גם אינדיקציה כי נמחקו מהטלפונים הנהדים שלהן אמצעי המיקום. המפכ"ל דני לוי הודיע שהחקירה עברה ללהב 433. מערכת הביטחון פעלו ביממה האחרונה כדי לנסות ולבדוק אם הכיוון הוא ביטחוני, ונסו כל מיני בדיקות מודיעיניות שהובילו למחשבה שלא מדובר ככל הנראה באירוע של חוליה איראנית או פרו-פלסטינית. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. בשעות האחרונות נבדקו גם בתי החולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע. העובדה שמשרד החוץ הוא זה שמוביל את החקירה העניין ולא המוסד או המלל מחזקת את הערכה שההיבטים בהיעלמות המסתורית הם יותר אזרחיים מאשר ביטחוניים, ולא משהו שקשור לאולי ניסיון של איראן לחטוף, לפגוע וכן הלאה וכן הלאה. עדות נוספת ומזעזעת נחשפת אתמול, האכזריות שבה נרצח בניה אורזי זכרו לברכה, בדמות הקלטה של שיחה שהתקבלה במדה ונעשתה על ידי חברו של בניה אורזי שנאבק על חייו וניסה לסייע לו. בנוסף, תמונה מתוך טלפון שבו נעשתה שיחת הוידאו לאגם צרפי הראתה את פניה של אגם רגעים ספורים ככל הנראה לפני הרצח, שבו היא פשוט מתמוגגת ומחייכת, נהנית מהמראות שהיא רואה באמצעות שיחת וידאו עם מישהו שם שפשוט משוחח איתה. ומראה לה מה קורה שם בזירת הרצח. החבר תיאר את רגעי הפציעה וציים כי רזי קיבל דקירה. נציגת מד"א הורתה לחבר להישאר על הקו, ביקשה ממנו לפעול מיד לעצירת הדימום. תביא בד נקי בבקשה, קרא החבר לנוכחים במקום, בזמן שהנציגה הנחתה אותו, תלחץ חזק, תישאר איתי על הקו, תעצור את הדימום, אני רוצה שתלחץ לו חזק, חזק, בסדר. כאשר נשאל החבר לגבי מצב הכרתו של רזי, הוא השיב תחילה כי הוא לא יודע, אך בהמשך ישר כי הוא נמצא בהכרה מורפלת. הנציגה הרגיעה את החבר, פגישה את חשיבות המשך הלחץ על הפצע. חוזר רגע אחד לתיעוד של התמונה הזאת, התמונה שבה רואים אותה בתוך איזשהו רכב, צופה ברגעים שבה בו בעצם מוצאים אל הפועל את הרצח שהיא הזמינה באמצעות אותם קטינים. מסתכל על הפרצוף שלה, של אותה אגם צרפי, צופה בשיחת וידאו ברצח שלו, מניחה את הפנים, את היד על הפנים, ופשוט מתמוגגת מהנאה. אני זוכרתי הרבה רגעים של אכזריות, אני חייב להודות שאכזריות בסדר גודל כזה לא ראיתי הרבה זמן. פשוט מזעזע. מזעזע. החל ממוצאי שבת הקרוב יחסמו נתיבי נסיעה על גשר קקל בתל אביב למשך שבועיים, שצפו להוביל עומסים כבדים באזור, בעקבות עבודות תחזוקה, שיקום ובטיחות מקיפות בגשר. במהלך תקופת העבודות יבוצעו שינויים נרחבים בהסדרי התנועה באזור, וחברת נתיבי אלון ממליצה לנהגים להשתמש בדרכים חלופיות או להיעזר באפליקציית ווייז. עם זאת, נמסר כי נתיבי אלון וכביש 20 עצמם יישארו פתוחים לתנועה כסדרם לכל אורך ימי העבודה. העבודות שמקודמות על ידי משרד התחבורה ועיריית תל אביב באמצעות חברת נתיבי אלון יחולקו לשני שלבים. שלב ראשון של העבודות יחלו מוצאי שבת, יימשכו עד יום שישי, שבוע לאחר מכן ב-6 בבוקר. שלב הזה יחסמו נתיבי הנסיעה על הגשר לנוסעים ממערב למזרח לצורך החלפת תפרים במבנה הגשר. שלב השני, מסכם של העבודות, יחלו בשבוע הבא במוצאי שבת, יימשכו עד שישי 28 באוגוסט. מהלך שבוע זה יחסמו לתנועה נתיבי הנסיעה בגשר לנוסעים ממזרח למערב. תיקחו בחשבון שאם אתם בשבועיים הקרובים, לילות וכאלה, אז הדברים האלה קצת יהיו שונים עבורכם. קחו את זה בחשבון.
שחצרתי מהלב ומהראש השמור פה לזה תהיה חי שותה אותו לאט לאט ושישן שיתנגן ברקע חיבר את הקווים אחד אחד ואת הרחוקה אני יודע תמיד אמרת לי שיבוא היום והנה הוא כבר כאן אין לי שום פטנט איך לנצח היום כבר לא מתים מאהבה ועד אתמול הייתי די בטוח שכבר יצאתי מהלב ומהראש ששום מפור הזה אז אל תתרום אני כבר לא רגוע רק היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגגו וצבעים תמיד חסו לצבוע את היום שלי בנך מה פתאום אני כבר לא
שש שלושים ושמונה, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו עם פינת הספורט הבוקר הזה. אספר לכם שהפועל תל אביב הפסידה אתמול לקטוביץ במשחק הקונפרנס ליג, אבל בזכות המשחק הקודם בו ניצחה 2-0, היא מעפילה לפלייאוף הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב הצליחה להפיל שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג אחרי 3-2 בסיכום על הפולנים. בשלב הבא תחכה לחבורה של ברדה משוחה קשה מאוד בדמות אטלנטה האיטלקית. האדומים היו נראים בדרך לניצחון קליל עם שער של סתיו טוריאל בדקה 23 לאחר ששלטו ברוב שלבי המשחק, אבל לקראת הסיום הסתבכו בגלל שערים של איליה שקורין וידריך עם פנדל בדקה 90. למרות זאת החליפים של ברדה עמדו במשימה, הצליחו לעשות הישג אדיר שהוא להפיל לשלב הפלייאוף בעונה הראשונה שלהם באירופה אחרי 12 שנים, אבל כאמור בשלב הפלייאוף מחכה להם קבוצה שתעשה להם חיים לא קלים. הערב מכבי תל אביב תתייצב באצטדיון הלאומי וסילבסקי בסופיה למשחק הגומלין מוקדמות הליגה האירופית, שהיא עומדת בפני משימה לא פשוטה, למחוק פיגור של 3 שערים מהמשחק הראשון בבטומי. עם רוי רביבו וטרסיה סנטה שצפויים לחזור להרכב, ינסו הצהובים לייצר קאמבק ענק. המאמן קני מילר תרגל לקראת המשחק גם את אושר דוידה ואסתר סוקלר בהרכב, ועשוי אף לכלול את נועם בנרוש ודן גלאזר ב-11 שלו. מילר התייחס לסיבת העיתונאים לאמונה של הקבוצה ביכולת להפוך את התוצאה ולאתגרים המקצועיים שעומדים בפניה. זה לא יהיה פשוט, אבל הכל יכול להיות בכדורגל. בית"ר ירושלים תשחק הערב מול אוסטריה וינה במסגרת משחק הגומלין בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, כאשר אחרי הפסד 1-2 בשבוע שעבר, הקבוצה מהבירה יודעת שהיא חייבת ניצחון כדי להפיל לשלב הפלייאוף. בינתיים מאמן הקבוצה אלמוג כהן והחלוץ שון וייסמן דיברו במסיבת העיתונים לקראת ההתמודדות והודו שזה לא יהיה קל, אבל זה אפשרי. ניצחון של ביתר ירושלים מעלה אותה גם היא לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. לא אמרנו על מכבי תל אביב, אבל ניצחון שלה מעלה אותה לאן הוא מעלה אותה? לפלייאוף הליגה האירופית. הפסד שלה מעלה אותה לפלייאוף הקונפרנס ליג. מוריד אותה, סליחה, לא מעלה אותה. מוריד אותה לפלייאוף הקונפרנס ליג. ושם היא תצטרך לעבור, אחרת היא יכולה, כלומר, בפועל מכבי תל אביב עוד לא הבטיחה עונה אירופית השנה, בניגוד למשל לבאר שבע, ושהבטיחה עונה אירופית, והפועל תל אביב שעדיין בדרך לשם. טוב, סוף הסאגה. במכבי חיפה ירין לוי נשאר, וככל הנראה לא יצא לשחק בחול בעונה הקרובה. הקשר יקבל שדרוג. לא יוכל לנצל את סעיף השחרור שלו, וכעת יוכל להתרכז בכדורגל כשעתידו הרבה יותר ודאי. עם זאת, יעקב שחר הבטיח לשחקן שאם תגיע הצעה עבורו והיא תהיה טובה מכל הבחינות, ישבו ביחד איתו ויקבלו החלטה שטובה לכולם. מדובר בהבטחה ג'נטלמנית של שחר בנוגע להצעות של קבוצה בחול. כזכור, ירין לוי חזר הקיץ מבית ירושלים ולא היה ברור אם יישאר בחיפה ולא יעזוב שוב. הסיבה לכך היא עניין החוזה שלו. במכבי חיפה לא אהבו את הסחבת בעניינו ושמחים לסמן וי על סוף הסאגה ולהשאיר את העניין מאחור. במקביל, ירין לוי מתוסכל מזה שקומץ קטן של אוהדים מקלל אותו, אך בסביבת הקבוצה מבהירים, רוב האוהדים תומכים בירין ואין סיבה שיתעסק בזה. כמו כן, שחר נתן הוראה לחיפה לטפל בכל עניין האוהדים. איך בדיוק מטפלים בכל עניין האוהדים? אוקיי, בסדר. שיהיה להם בהצלחה בטיפול, לא כל כך הצלחתי להבין איך עושים את זה, אבל בהצלחה כמו שאומרים. עכשיו, 15 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם תרבות עכשיו. איגוד השידור האירופי אישר אתמול שורת שינויים והעברות משמעותיים בתקנון האירוויזיון שיחולו החל מתחרות 2027 שתארך בבולגריה. השינויים אושרו על ידי גוף המנהל של התחרות בעקבות משוב שהתקבל מהגופים המשדרים שהשתתפו באירוויזיון 2026 בווינה. לדברי הגוף, מטרת השינויים היא להעניק יותר בהירות לגופי השידור, לאומנים ולצוותי ההפקה לצד חיזוק ההגנה על המשתתפים והבטחת האפשרות לקיים את התחרות בסביבה בטוחה. השינוי הדרמטי ביותר נועד דווקא למדינה שתזכה באירוויזיון. לפי התקנון החדש, זכייה בתחרות לא תבטיח עוד באופן אוטומטי למדינה המנצחת את הזכות לארח את התחרות בשנה שלאחר מכן. כזכור, בשנה שעברה ישראל הגיעה למקום השני בתחרות. על רקע המלחמה בישראל ובאוקראינה, ולפי החוק החדש, במקרה שבו מלחמה, מצב גיאופוליטי רגיש או נסיבות אחרות, ישפיעו באופן מהותי על הביטחון, הבטיחות או היציבות במדינה הזוכה או באזור הסובב אותה, הם יוכלו להזמין הערכת מצב ביטחונית עצמאית. לאחר מכן נתייעץ האיגוד עם קבוצת היחוס, ויקבע אם הגוף המשדר במדינה הזוכה מסוגל לארח את האירוויזיון בבטחה. אם ייקבע כי המדינה הזוכה לא יכולה לארח את התחרות, אז ה-HBO, EBU יוכלו לבחור גוף שידור חלופי במדינה אחרת שיקח על עצמו את ארגון האירוויזיון. טוב, מדובר בשינוי משמעותי בכללי האירוח של האירוויזיון, שכן לראשונה נקבע במפורש מנגנון שמאפשר להם למנוע מהמדינה הזוכה לארח את התחרות ולהעביר את האירוח למדינה אחרת במקרה שבו תנאי הביטחון או המצב הגיאופוליטי לא יאפשרו את קיומה. השינוי נוסף בתקנון נוגע לשימוש בפלייבקים וברצועות מוקלטות. הם מבהירים כי עיקרון בסיסי נותר ללא שינוי. הזמר או הזמרים שמבצעים את המלודיה המרכזית חייבים לשיר אותה בשידור חי. על הבמה ניתן יהיה להמשיך להשתמש בקולות רקע ובאלמנטים מוקלטים בהתאם לחוקי התחרות, אך הם לא יוכלו להחליף את השירה המובילה או לספק סיוע בלתי הוגן לביצוע חי. שינוי נוסף שעשוי להשפיע באופן ישיר על רשימת המשתתפים נוגע לגיל המתמודדים. החל מאירוויזיון 2027, כל אומה שיתתף בתחרות יהיה חייב להיות בן 18 לפחות ביום החזרה הראשונה שלו. אוקיי, בסדר, מעניין. הפסיב אגרסיב נמשך, השמיים לא נפלו על אנג'לינה ג'ולי כשברד פיט חשף השבוע בראיון שחזר לשתות אלכוהול אחרי 7 שנים שבהן הוא נמנע מלגעת באלכוהול, כפי שטוען כעת מקורב לשחקנית בפני עיתונאי רכילות רוב שוטר. אנג'לינה לא מופתעת, היא ניסתה להזהיר אנשים, היא ידעה שזו תמיד הייתה אפשרות. לדברי המקור, כפי שמדווחים כעת מעבר לים, אנג'לינה ג'ולי האמינה במשך שנים שהגמילה של פיט לא בהכרח פתרה את הבעיות שהיו לו. היא לא מאמינה שברד השתנה מהותית, היא מאמינה שברד הוא מי שהוא, ושום תקופה של פיקחות או ניסיון להמציא את עצמו מחדש לא ישנו את זה, כך הוא טען. פיט בן 62 שחשף שחזר לטיפה מרה ברעיון מקיף למגזין אסקיו בבריטניה, שבו גם תיאר מחשבות לא פשוטות שהיו לו, הודע בזה שכשאמרן הבחין שהשחקן הציע לו כוס יין, ואז אמר לו הייתי פיקח במשך 7 שנים ואז חזרתי לשתות אמר, והבהיר כי הוא שותק היום בכמות מוגבלת, אני יכול לשתות כמה כוסות אבל אני לא יכול לשתות הרבה. טוב, עוד בתרבות הבוקר הזה, אדס מסורי, בת הזוג לשעבר של הזמר אופק אדנק, משיבה היום, משהו פה מנגן לי ברקע. מה מנגן לי ברקע? או שזה רק נדמה לי שמשהו מנגן לי ברקע? נכון? שאני טועה. משהו מוזר. מגיבה היום פעם נוספת מאז שהתפוצצה הפרשה במסגרתה נעצר הזמר בחשד לאלימות כלפיה. פוסט שהעלתה לרשתות החברתיות סיפרה על הימים הקשים שעוברים עליה, הודתה למי שתמך בה ומתייחסת לטענה של דף מסרים רעיל שמופץ נגדה. רציתי לעצור לרגע ולהגיד תודה על כל הודעה, כל שיחת טלפון, כל חיבוק, ועל כל מי שלא נתן לי להרגיש לבד בתוך הימים הקשים האלה, כתבה מסורי. הימים האחרונים היו קשים לי יותר ממה שאפשר להסביר במילים. הרגעים שעברתי עדיין מהדהדים, אני עדיין מנסה לעכל ולהירגע. ולאסוף את עצמי ולמצוא מחדש את תחושות הביטחון שלי, כך היא מספרת. היא התייחסה גם למשך החקירה, בימים הקרובים תושלם חקירת משטרה, ואני סומכת על המשטרה והפרקליטות. גם לשקרים, לעיוותים ולדף המסרים הרעיל שמופץ עליי בלי הפסקה, להתייחס על דאגה. בינתיים אני בוחרת לא להיגרר לשם, האמת לא צריכה רעש. בסיום הפוסט פנתה לנשים שקוראות אותה והוסיפה מסר אישי, אם את מרגישה פחד, תקשיבי לעצמך. אם משהו בתוכך אומר לך ללכת, תלכי. לדבריה, מותר לך לבחור בעצמך, מותר לך לסגור דלת, מותר לך ללכת, זו לא חולשה. לפעמים זו הדרך הכי אמיצה, להציל את עצמך גם אם הלב נשבר. זכור, בתחילת השבוע חשף אדנק עצמו, כי הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע האחרון לגבות תלונה שהגישה נגדו בת זוגו לשעבר, ושוחרר למעצר בית. בפוסט שפרסם טען כי מעולם לא היה אלים כלפיה או כלפי אישה אחרת, סיפר כי בהתחלה היה ויכוח בין השניים, הוא זה שנפגע ברגלו. בשורה התחתונה, כרגע הסיפור הזה עושה יותר רעש מצלצולים, ופחות צלצולים מרעש, אבל זה בגדול מה יש. טוב, כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, מי שניפץ את דלת חדשות 12, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט השלום בתל אביב, כתב אישום נגד אברהם חדי בן 44 מרמת גן, מי שניפץ את דלת חדשות 12 והשליך ללבנים גם על דלתות עיתון הארץ ומשרד המשפטים. לפי האישום, חדי אף ריסס כתובת מאיימת מול משרדי חדשות 13, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור אותו עד תום ההליכים. בכתב האישום עולה כי הוא פעל על רקע השקפותיו על מערכת המשפט וכלי תקשורת מסוימים, וכי הוא החליט לגרום נזק למשרדי חברות התקשורת ולבניין משרד המשפטים בתל אביב. כמו כן הוא איים על עובדי כלי תקשורת ושחט באיומים עובדים בחדשות 12 כדי לגרום להם להתנצל על הפרסומים בפרשת שדה תימן. כך לפחות מתנהלת אותה חקירה בסיפור הזה. טוב, אוקיי, בסדר, נראה לאן היא תתזה, ייקח אותה.
שתיקה ברוב הדמעות השתקפו את החדר במוגו זה על חייה
עכשיו חמש דקות לפני שבע בבוקר תחזית מזג האוויר, חברות וחברים, אחרי עומסי החום הכבדים, בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר עם גשמים מקומיים ואף חשש לשיטפונות. מזג האוויר החריג צפוי להימשך גם בתחילת השבוע הבא עם אפשרות לסופות רעמים ועם אפשרות שאולי אפילו ירד כאן סוג של גשם. היום יום חמישי יהיה בעיר עד מעונן חלקית, הורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים, סוגרים נפרדים. רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם קצת סדר בכותרות. שתיים בצהריים נפגשים כרגיל לעשות כאן ביחד מוסיקה, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.
אנשים קצרים במשפחה גדולה, יש ילדים קטנים ועוד אחת זקנה. הם לא מכאן, מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ייקח אותם בחזרה. והפנים, עיניים אחרות, לעלות לגבוה ובסוף לנחות. מהמכה שוברת את היד, לא עצוב בשבועיים גימלים, יכול להיות נחמד לחיילים יפים שלא עוברים דירה לתוך מקום קרי יותר בתוך האדמה. אולי מכאן מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ניקח אותו בחזרה. אם
אנחנו שניים
נשאר
בחיים, אולי טוב לנו בינתיים.
ואישיות גדולה, אז היא תיתן לך את החיים שלך במתנה, ותתחבר לעולמות גבוהים, ותגלה שיש בדרך אנשים טובים, ושחיים זה חלק בשנייה, אולי הצד גייס יחזיר אותך בחזרה.
אז אנחנו כאן,
בין חמורים,
כל יום שיש מודה ושלושים, אנחנו כאן, במכרז בפתוח של הדרך, ואתם
מתחזקים אלינו, מתחזקים אלינו. זה במקום. בשביל ידה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה, ירוקים שרופים לו את היד ויש לו טון הכסף ובכל זאת הוא לבד. ומתרשם מאומנות טובה, מאוכל חצי חיים מבחורה יפה. מתי תבין זה לא מרשרשים שיהפכו אותך להיות האנשים החדשים. האנשים החדשים
אנחנו שניים, זה טוב לנו בינתיים. אני מקשיב, ולי אכפת.